בפרשת השבוע, פרשת בו אנחנו לומדים על רוב המצוות של חג המצוי. מכיוון שאנחנו קצת רחוקים מפסח, נעסוק באחד מהמצוות ששייכים לחג זה, אבל יש פה משמעות רחבה בסוגיות שונות ורבות בשעת. ושמרתם את המצוי, אמנם לא מדובר במצוות עשה, אבל באחד מדיני המצר, אין המצה כשרה, לוצץ בו ידי חויבוסו, אלא אם כן נשתם לו לשם מצס מצווה. יש לשמר את המצס מן החינות, אבל לא די לשמור ולהבטיח שהמצות לא נחמצו, אלא צריך לשמור אותם לשמן, לשם מצס מצווה. האם יש דין של עשייה לשמה במצס, או שמה רק דין שימור בלבד? משום שאנחנו מוצאים גדר מחשבת לשמו בתוירה בשני פנים. יש מצוות שצריך לקיים אותם לשמה, כמו עבודת הקודש, שחיטת הקרבונס, קבולה, הילוכה, זריקת הדם. דלת עבודת המתיות צריכים להיעשות לשמן, לשמן משני בחינות. הקורבן נפצל בשיני קודש ובשינוי בעלים. כאשר הייתה כוונה לשם קורבן אחר או לשם בעלים אחרים, יש במחשבות האלה לפסול את הקורבן לפחות בחטות ובפסח כנבוע ברש מסכת סבוכים. כך אנחנו מוצאים לחזמן דאומר בעבוד הזור חוב זין עומד א', שגם מצרס מילה צריך לקיימה לשמה. הרי לן שתי דוגמאות של מצרס שצריך לקיים אותה לשמה. אבל מלבד זאת אנחנו מוצאים בסוגיות אחרות שיש שחפצי במצווה אינה כשרה לקיים במצווה, אלא אם כן החפץ, החפצי הוכשר לשם קיום המצווה על ידי שנעשה לשמה. דוגמה בולטת, ציטס, אין הציטיות כשרות לקיים בהם מצוות, אלא אם כן עשו לשמה, כדרך שלמדנו בסוכת דפתר, כך דרשו חזר מן הפסוק, ועשו להם ציפי. לחד מן דאומר בסוכת דפתר, גם סוכה אינה כשרה, אלא אם כן נעשה לשמה. אין הלוכה כמו יסוי, אבל כך לשיטת בי שמאי צריך לבנות את הסוכה לשמה. האם מצס דין מצס אומה לדין ציטס או סוכה? וצריך לעשות את המצות לשמן, או שמה במצות יש רק דין שימור, משום שבתוירה לא מצינו דין של עשיית מצות, אלא הוא שמרתם את המצות. והאם יש נפקמינה להלכה, בין עשייה לשמה או שימור לשמה? בנושא הזה ננסה קצת להחכים ולהרחיב. ובסוכן דפנינו מדבייז נחלקו צנוע. האם צריך שימו רק מלישה ואילך, או שמה מצוות השימו מתחילה תכף משעת קציר החיטין הרבה לפני השלב של לישה? מחלקת במרוע ובשולחן אורך נפסק סמנטופנו טופני אין גימל שמייקר הדין אין השימו מעקב אלו מלישה ואילך, ויחו פיקר מחמרינן לך תחילה לקיים את מצוות השימור משעת הקצירה. כך נפסק להלוכה בתוך מיינגנל סיב דלת. עיקר השימור מלישה ויילך ולך תחילה מחמירים לשמר את המצוות משעת הקצירה. בסנטרופ סמך, בסעיף הראשון, נפסק בשולחן אורך שחרש הויית וקוטן סולים בעשיית המצוות, משום שאינם ברי דעת. וכשם שחרשי תבקות מפסולים לכתיבת הגט, אגב, כתיבת הגט זה אחד הדוגמאות, כפי שהדגשתי מקודם בנוגע לעשיית הציטיס והסוק אל אחד מן דאומר, כך גם כתיבת הגט. אמנם כתיבת הגט אינה מצווה, אבל אין הגט קשר לגרש בו, אלא אם כן נכתב לשמה. כך דרשו חזל וגיטי דף חופי, גם כן מן הפסוק, וכותב לא, שצריך לכתוב את הגט לשם איש הזו ולשם גירושין. בכתיבת הגט למדנו להגיע בדברי המשנה בגיטין דף חוף, שחרש לא התנקותם סולים לכתוב את הגט משום שאינם ברי דעת. בהזדמנות אחרת אינני זוכר אם הרחבתי כאן בסוגיה הזו, אבל בהזדמנות אחרת ביארתי שקוטן יש לו אולי דעת, אבל אין לו גמר דעת. בכתיב את הגט, וכך בכל דין לשמה צריך דעת שלמה, וקוטן אין לו דעת לייחד דבר ולעשות אותו לשמה. משום כך למדנו שחרש לא ידבקות מסורים מכתיבת הגט, כך נפסק בשולחן אורך, טוב סמך בסעיף הראשון, שחרש לא ידבקות מסורים גם לאפיית המצות, מכיוון שבאפיית המצות צריך דין לשמה. נשאלת השאלה, כאשר צריך לעשות דבר לשמה, מובן לנו שמי שעושה הוא זה שצריך לכוון. מי שעושה את הציצית, מי שכותב את הגט, מי שכותב ספר תורה צבירם למזוזה, גם הם צריכים כתיבה לשמה, הוא זה שצריך לכוון, משום שהוא זה שעושה, והעשייה הזו צריכה להיות לשמה. אבל אם במצות אין דין של עשייה לשמה, אלא שצריך שימור לשמה, למה חרש ההתרקות פסולים לעשיית המצות, שהם יועפו ושמישהו יעמוד על גביהם והוא זה שישמור? למה מי שאופה את המצות הוא זה שצריך לשמר אותם לשמן? מכאן משמע לכאורה שגם במצות, כפי שהדין הוא בציצית, בסוכה, בגט, בספר תורה צבירה ומזוזה, עצם העשייה צריכה להיות לשמן. ומשום כך מי שאופה את המצות, מי שמתעסק בהן, הוא זה שצריך לכוון לשמה. למיתור של דבר אנחנו מוצאים שיטה מעניינת בתורי טוב. עתל, בקטע ראשון, סיף קוטן א' בסמנטוב סמך, מחלק, והוא אומר, שגודל רואים את הגבו לא מועיל באפיית המצות מלישה ואילך, אבל בין קצירה עד הלישה אפשר לעשות עבודות האלה גם בחרשות ובקוטן, וגודל רואים את על גביהן. ועתל איננו מבאר היטב מה בין זה לזה. כיוון דמחמרינן לכתחילה לעשות שימור משעת הקצירה עד שעת הלישה, מדוע שלא נחמיר גם בשימור זה כדעת וכדין? אם לכתחילה עושים שימור מקצירה ויילך, מדוע נקל לגבי חרש שויטה וקודני? התז כותב שעיקר השימור מלישה ואילך, ומשום כך עד שעת הלישה אפשר להקל בגודל הימד על גבו. אבל הדברים צריכים ביור ופירוש, מכיוון שבכל זאת אנחנו מחמירים לעשות שימור מקצירה ויילך, מדוע נחלק בין שעת הקצירה ושעת הלישה לכתחילה לגבי דין חרש שויטה וקודני? אפשר לפרש את דברי התז כפשטות לשונו, עצם הדין, האם גודל הימד על גבו מועיל או לא מועיל מאפיית המצות, איננו הלכה פשוטה. נחלקו הראשונה בדברו, הראש בפרק בית מנחובו במסכת סוכה מביא, שכבר נחלקו הגאונים האם גודל הימד על גבו מועיל באפיית המצות. רב חי גאון מכשיר ורב כהן צדק, שניהם מן הגאונים, מגאוני כמוה, רב כהן צדק פוסל. אבל בשולחן ערוך נפסק שלא מועיל גודל הימד על גבו וחרש ההתבקות פסולים באפיית המצות. ומה סברת התז כאשר הוא מחלק בין שעת קצירה לשעת לישה? כפי שאמרתי, אפשר שהתז סבור, מכיוון שכל השם במקצירה ואילך איננו אלא חומרה, אפשר לסמוך לכולה. על דז רב היי גוין שלכתחילה מכשיר גודל הימד על גבו, אבל נראה שיש כוונה נוספת עמוקה יותר בדברי התז. קיוצא בדורו, שאלתי פעמים רבות וכתבתי על זה קצת במין חסור של המסך בסוכן, כמדומני בסימן ממחס, ידוע הפולמוס העצום. רק לפני שבוע בשבת קודש, שבת אחר התוריים, אנחנו לומדים כאן הלכה שריר, התייחסתי בקצרה לפולמוס הזה, הפולמוס הגדול שהיה לפני 160 שנה בנוגע למצות מכונה, כאשר הביאו לגליציה המכונות הראשונות לאפיית המצות, והיו הרבה מגדולי ישראל, ביניהם הדברי חיים, קדושי ערים, רב שואל מקרוגר, שפסלו מצות מכונה. אינני מתכוון היום להרחיב בסוגיה הזו, שהוא סוגיה נכבדת, אבל אלה שפסלו מצות מכונה, נחלקו לשני טעמים ולשני קבוצות. היו רבים מגדולי ישראל, בראשם הדברי חיים, החידוש ערים שחששו וחשש חימוץ. וטענו, אף אם יובאה בפנינו מכונה מושלמת, שאין בחשש חימות, אבל כפי שהדביע אחסם סויפו, שזה הלכה את מטבעת הלשון הידועה שלו, קודש וסמן התוירת, חששו גדול למעלו, היום יעשו מכונה כזו, מחר יעשו מכונה אחרת, ואחריתו מי ישורנו, ולכן שרלו לגמרי את החידוש הזה של עפיית מצות במכונה, אבל היו גדולים אחרים, בראשם אפשרי מקרוגר, שהייתה להם סיבה הלכתית מובהקת, והם פקפקו בעיקר האם יש דין לשמה על דבר שנעשה על ידי מכונה. אפשרי מקרוגר כותב, וכי עדיף מכונה מחרש ראית וקוט משפסולם להפיית המצות, משום שאינם בעלי דעת ולא מועיל מחשבת אחרים כדי להחל דין לשמה על מעשיהם הם, כך מצות שנשים על ידי מכונה אין בהם דין לשמה, והמצות אלה פסולים לפחות וכזית ראשון, כי אין בהם דין של משומר לשם מצס מצווה. והשאלה נשאלת, מכיוון שאנחנו מחמירים לחתחיל על שם ומשעת קצירה, כאלה שחששו ופסלו מכונה על אפיית המצות לא בהכרח חששו על קציר החיטה ועל הדישה ועל הזריעה וכל שאר השלבים שבין קציר הללישה שלא יעשו על ידי מכונות. ממה נפשך? מכיוון שמחמרינן על שם ומשעת קצירה, למה לא החמירו כל כך שגם כל העבודות האלה מקציר ואילך לא יעשו על ידי מכונות? וכדי להשיב על שאלות אלה, כמדומני שיש צורך לחלק בין מהות השימור מקציר ואילך למהות גדר השימור מלישה ואילך. ושני דינים יש כאן בשימור מצס מצווה. כאשר אנחנו משומרים מצס מצווה מקציר על השלב של לישה, מהות השימור הוא פסיבי, סביר. יש רק לפקח ולהבטיח שמים לא יבואו במגע עם דרגלי החיטה ועם הקמח. אבל מלי שמאלך, לא די לשמר באופן פסיבי, כי אחרי שהקמח בא במגע עם מים, מעצמו הוא מחמיץ והולך, אלא אם כן יעבדו בו וימהרו לאפות את המצות. ולכן מלישה ואילך, אלה שעובדים במצות, עורכים אותם, מקצפים אותם, עופים אותם, הם אלה בעצם שעושים את השימור. כי מלישה ואילך לא די בשימור סביר, פסיבי, אלא צריך לשמר אותם באופן פעיל, דהיינו לעבוד איתם, אחרת על פי הלוכה הם מחמיצים מאליהם, מחמיצים מעצמם. ולכן השימור של מלישה ואילך הוא בעצם שימור שעל ידי אפייה, עריכה, על ידי עבודה. ובהכרח, אלה שעובדים עם המצות, הם בדרכם שלהם משמרים את המצות האלה מן החימוץ. מה שאין כן השימור שבין שעת הקצירה עד שעת הלישה. בשלב הזה השימור הוא רק לשמור שמים לא יגיעו למצות. וזו הסברה של הטעם, שבשימור שמקצירה ועד לישה מועיל גם שימור של אדם אחר. לא בהכרח שהקוצר והדורא והבורר והדש הם יהיו אלה שמשומרים את המצות. הלא אין דין של עשייה לשמה. אילו היה דין במצות של עשייה לשמו, אז מי שקוצר הוא בעצם זה שעושה שמה זה של העשייה. אבל אין דין של עשייה לשמה, אלה ששימור לשמו. כל עוד השימור הוא חיצוני, לשמור שמים לא יגיע, אין כלל הכרח שאלה שעובדים במצות הם אלה שיקיימו את מצוות השימור. ומשום כך סובר התז, שעד שעצלי שגודלו אלה דרגיו מועיל גודלוי מלגבר מועיל, מכיוון שהוא בעצם המשמר, ולא חרש את הלקוטים שעושים את העבודות. אבל מלישה ואילך, ההבדל, התחום שבין העובד והמשמר, מתשתת והולך, מכיוון שמלישה ואילך, הדרך היחידה לשמר את המצות מנחימות, הוא לעבוד בהם, ומשום כך העובדים הם המשמרים. ויאף אותי שביסוד גדר השימור, אין דין של עשיית מצות לשמן, אבל מלישה ואילך העושים הם המשמרים, ולכן הם אלה שצריכים לכוון בשם מצות מצווה, ואי אפשר לצרף מחשבת אחרים במעשיהם שלהם, מכיוון שעצם העבודה הוא השימור האמיתי של מצות מצווה משעת לישה ואילך. וכך אני מבין גם מדוע לא כל כך הקפידו על כל העבודות שמשעת קצירה עד שהפלישה שלא יעשו על ידי מכונות. אם חרש הייתם וקודם קשרים בשלבים האלה, גם מכונה קשרה. העיקר שיעמוד בעדת ויפקח וישמור שמים לא יגיע, לא יבוא במגע עם החיטה ועם הקמח, ומשום כך אין קפידה בעבודת מכונה בשלבים האלה. מה שאין כן משעת לישה ואילך. משעת לישה ואילך, הרי זה כאילו עצם העשייה של המצות הוא שצריך להיות לשמה, מכיוון שהעשייה הזו הוא השימור האמיתי והיחידי שמבטיח שהמצות לא יכניסו. עצם השאלה ששאלנו, מדוע לא יועיל שימור של אחרים? ואמרנו, אילו היעדים של עשייה לשמה, מובן, אלה שעושים את המצות הם שצריכים לכוון לשמה, כדרך שמצינו בכסיר את הגט, עשיית הציטית, בסוכה ובשאר הדינים שבהם אין החפץ כשר, אלא אם כן עשה לשמה. אבל במצות אין דין עשי לשמה, אלה שימו לשמה. שאלה זו כבר שואל המנחת חינוך, מנחת חינוך במצויית, והמנחת חינוך עונה לפי דברי הגמור בחגיגי דווקוף, שם למדנו. אין עודם נשמר מה שביד חברוי. הסוגיה בחגיגי דווקוף לא עוסקת במצות מצווה, אלא בדיני תומה ותאירה. כאשר צריך לקיים את מצוות השימור בקודשים, ולשמר שהקודשים לא יקבלו תומה, אמרו שם בחגיגי דווקוף, אין עודם נשמר מה שביד חברוי. אומר המנחת חינוך, ידים כאן, אין עוד משם מה שביעד חברה, ולכן אלה שעובדים עם המצות הם אלה שצריכים לשמר אותו לשמה. בדברי המנחת חינוך אין כדי לתת טעם והסבר בדברי התז שמחלק בין שימור של אישה ואילך לשימור של קצירה ואילך. אף על פי שיש להוסיף על דבריו של המנחת חינוך, משום ששם בחגיגת הפיוט גם למדנו, אף על פי שאין עוד משם מה שביעד חברה, אבל המתייר חמורוב ופויאלוב כן יכול לשמר. במילים אחרות, מי שדאג לכך שחמורוב ופויאלוב, אלה שנוהגים את החמורים, הסבלים, הנהגים, אם כולם טבלו במקווה ונשמרו שלא להתעמות, המתייר חמורוב ופויאלוב כן יכול לפקח ולהפיח שהקודשים שבידם יהיו טהורים ולא יקבלו טומאה. אבל כל זמן שהם אינם טהורים, הוא לא יכול להבטיח שהם לא יגעו בקודשים שלי אודם, ולכן אין אודם משמה מה שביעד חברוי. כאין זה יש לטעון שהשימור של שעת קצירה מקצירה עד לישה, הרי זה דוימה למתאר חמורה ופויאלוב, משום שהוא רק צריך לפקח שמיים לא יגיעו מבחוץ, כמו המתאר חמור הזה פויאלוב, שכל מה שנותר לא לדאוג ולפקח שתומה לא יגיע מבחוץ. אבל כאשר לא תיהר חמור הזה פויאלוב, אין החשש רק בתומה שיגיע מבחוץ, אלא שהם יגעו בקוצם של יודום, והרי זה דומה תווי לשימור שמלישה ואילך. כאן אין די בשימור שמים לא יגיע מבחוץ, אלא צריך לשמר ממש מה שבידם, שהם יעבדו כראוי כדי להבטיח שהבצק לא יחמיץ מאליו, ואם כן, גם שאלה זו, יש ליישב לפי אותה סוגיה בחגיגת הבכור. אלו שלאני הסדתי קשה בכלל לדמות מלצה למלצה בתחום של שימור ושמיר. בדיני התואר אנחנו מוצאים דברים שונים של שמירה. יש למשל שמירה של פיקודוין, שוין החינם, שוין הסוכה שקיבלו אחראי שמיר על מה שבידם. יש חובה של שימור שבו אדם צריך לשמור על ממוינוי שלא יזיק, כמו שור ובור שברשותוי שהוא צריך לשמור שאחרים לא יוזקו על ידם. בשני הדינים האלה למדנו בסוגיות מפורשות בבובקנה ובבובמציה, שאם מסר לחרש או התלקות שאינם בעלי דעת, הרי זה נתפס ונחשב כפשיר בשמירת. אין זה שמירה מעולה כאשר הוא מסר דברים אלה עם ממונו שהוא מצווה לשמו שלא יזיק, עם פקודים של יהודוי שהוא מצווה לשמור שלא יוזק. בשני התחומים אלה חרש ועית וקוטין שאינם ברי דעת גם אינם ברי שמירה. מעדך גיסה יש מצווה, אני חושב שכבר מספר פעמים הרחבתי במקום הקודש הזה במצווה הזו, שמירת המקדוש. וגם בשמירת המקדוש למדנו להגיע ברש מסכת סתומית מי היו הלווים שהיו שומרים על המקדוש. הרויבים היו משמרים, כך למדנו ברש מסכת סתומית, תומית דף חוף ד' ברש מסכת סתומית. יש כזה דבר רש מסכת סתומית דף חוף ד', יש כזה דבר במסכת סתומית, יש כזה דבר. מסכת מעילה מסיימת בדף חוף ג' וסתומית מתחילה בדף חוף ד'. הכל פונים ברש מסכת סתומית למדנו הרויבים היו משמרים, וכל הראשונים פרשו שם במקום הרויבים הם פרחי כהונה שלא הגיעו לגדלת, הרי שהמיצה של שמירת המקדוש כן היו מקיימים על ידי קטנים, כך שאי אפשר לדמות מלצה למלצה בשאלה הכללית האם קטנים הם בני שמירה או לא. כאשר עסקנו במיצה של שמירת המקדוש וחבנו בדברי הרמב״ם בפרק ח' מהוכס בית הבחירה כותב הרמב״ם ששמירה זו שנצטווינו עליה אינה לא מפחד גנובים ולא מפחד ליסטים, אלא לכבוד המקדוש, לגדלוי, לפערוי ולרוי ממוי. אין הידוי מפלטון שיש אולי או שוימן, לפלטון שאין אולי או שוימן. כך כותב הרמב״ם גם בספר המצרס וגם בפרק ח' מהוכס בית הבחירה. למדנו מדברי הרמב״ם ששומרי המקדוש לא היה להם שום תפקיד ביצועי. לא הייתה שמירה של ממש שהם היו מצווים עליה. הם היו זקיפים, כמו שומרי הארמון בלונדון. אפשר לגנוב את כל התכולה מתחת לאפם, והם לא יעזבו את משמרתם. הם אינם משטרה, הם עומדים עם המדים המיוחדים שלהם לכבוד הארמון, לכבוד המלכות. כך היו שומרי המקדוש, לא מפחד גנובים ולא מליסטים, אלא לחבדוי, לפארוי ולרוי ממוי, שיהיה פאוטן, שיהיה שולי ושוימן. אולי משום כך גם קטנים קטנים לשמירה זו, משום שאין בו צורך לשמירה זו ממש, לפונקציה כלשהי של שמירה. אבל כאשר אתם צריכים לשמור, אולי מי שאיננו בר דעת גם איננו בר שמירה, כפי שמצינו בשמירה ספקון מחד ובשמירה ממנו שלא יזק מאידך. אבל בכל זאת כל הפויסקים, כך נבואה בסמיסות סנח, לא פסלו חרש ועית וקוטין בשמירה מצס מצווה משום שאינם בני שמירה, אלא משום שצריך שמירה לשמה ואינם ברי דעת כדי להחל דין לשמה. ובאחריך שצריך לחלק אין שמירה מצס מצווה שהיא שמירה קלה, שמירה של דומם, של קמח, של מים. שמירה זו יכולה לקיים גם על ידי קטנים, מה שאין כן לשמור פקדונות שלא יוזקו על ידי בני אדם, או לשמור בעלי חיים כמו חמור, שור, שלא יזיקו. בדינים אלה של שמירה קטנים אינם ברי שמירה. והכל פונים חזינן שאין לדם את מלצה למלצה, כאשר אנחנו שואלים האם קטנים הם ברי שמירה או לא, ואף על פי ששמירת הקודשים שלא יקבלו תומס, ושמירת המטות שלא יכניסו לכאור כן קרובים זה לזה, לא בהכרח שדין אחד לא הם. אבל הכל פונים, זה דקו של המנחס חינוך. הסיבה שגור לא ימדלגה בו לא יועיל בשמירת מצס מצווה, איננו אלא משום שאין עוד המשמר מה שביד חברוי, כפי שלמדנו לגבי שמירת הקודשים בחגיגה סבכו. מציאה גדולה מצינו בדברי המאירי, המאירי הוא מן הראשונים שאפשר למצוא בו הרבה הרבה מציאות יקרות ערך, מעצם העובדה שהמירי הוא בעל הס בניפלו, והוא לא היה תחת ידם של כל רבותינו גדול האחרונים. בסוכן דפחוף שואל המאירי שאלה הזו, מדוע אי אפשר שפלוני ישמור אף על פי שחרש הייתה וקוטין או גויים הם אלה שיעבדו במצות? והמירי אומר, משום שאין עוד משם המסע ביד חברוי, הוא לא מציין לדבר הגמור בחגיגה, אבל נראה בעליל שזה כוון אותו, משום שהוא מעסיק את הרוסן של חזל בחגיגה דווקא, משום שאין עוד המשמר מה שביד חברוי. ועוד כותב המאירי, משום שבכל מוקרים שצריך לשמוע, כמו בציטס ובסייט בטוירת, לא מועיל כולוי מדרגה בו, אלא מי שכותב, מי שעושה את הציטס, צריך לכוון לשמה, כך גם במטות. מפשט לשואנה של המאירי משמע, שהמאירי נוקט, שגם במטות יש דין של עשייה לשמה, וזה ודאי חידוש גדול, משום שלא מתינו בלישני דקו דין של עשייה לשמה, אלא הוא שמע את המסמטוי, אבל אפשר שיאף על פי שאין לנו מקור מפורש בפסוק, כך נוקט המאירי, אולי היו לו ראיות לכך, או מסבור את הנפסי, שכשם שבמקום אחר, שהכשר החפץ תלוי בלשמה, הדין הוא בעשייה, כך גם במסס, כמו בציטס, בסוכה, בסייט וטוירה, עיבוד לשמה של הקלאפ, כל אלה הם דין בעצם העשייה של החפץ, כך גם במסות, או אפשר שביעור דברי המאירי, כפי שאמרנו, אף אותי שביסוי גידרוי אין דין אלא שימו לשמה, אבל מכיוון שמלי שבאלך העשייה הלא הוא השימור ואין שימור זולתו, אין דרך להבטיח שהמצק לא יכניס אלא אם כן עובדים בו, אז עצם העשייה היא השימור ואין שימור זולתו, ולכן אי אפשר שאדם אחר ישמר לשמה, כי השומרים האמיתיים של המכות שלו יחליטו הם אלה שעובדים במטות, ולכן הן אלה שצריכים גם להחל על המטות את הדין של לשמה כדי להכשירן בשם מטוי סמי. הזכרתי מקודם את הוויכוח הגדול שהיה בזמן האחרון בנוגע למטות מכונה, ואני רוצה קצת להרחיב מעניין לעניין בעניין הזה. כפי שהזכרתי בשבועות האחרונים, בשבת אחר הצהריים, עסקנו במה שנחלקו האחרונים בקשר במכונות חקלאיות בשנת השריעס, האם יש בשימושם איתה דיורייסה או איתה דרבונון או שמה מותר, ויכוח גדול שבין החדוניש לרפש פסח פלנק. מכיוון שאנחנו עומדים בשנת השבע, ראוי תמיד לחפש הזדמנות מעניין לעניין באיזו עניין להתייחס גם לדיני השריעס, ובפרט שעניינים קשורים קשר הדוק עם הסוגיה שאנחנו עוסקים בו היום. ובכן, בשנת סוף קופסה בכס כמדומני הביאו את המכונות הראשונות לקוקר לגליציה להפיית מצות, והתגלה ויכוח עצום בין גדוי לפועל בגליציה האם מותר להשתמש במצות מכונה או לא. בראש העוצרים עמדו רב שלמה קוגר, הדבר חיים וחדישרים ועוד גדולים, ובראש המתירים עמד רב יוסף של נתנזון, בעל שואל המשב, האורך לנאו, ועוד גדולים שהיו בדעתם, בכללם גם הקצב סויפו. והוויכוח היה חריף מאוד, כפי שאמרתי מקודם. לא נתייחס היום לחשושת של חומץ, אלא למה שנוגע לדין לשמה, מכיוון שזה הסוגיה שאנחנו עוסקים בו היום. רב שלמה קלוגה כותב, שמכונה לא עדיפה מחרש או התווקותן, ומכיוון שחרש התווקותן לא מכוונים לשמה, גם במכונה לא מודיעים למחשבת לשמה. היום, לא כל כך הרבה אנשים היו אומרים שמכונה לא טובה מחרש או התווקותן. היום יש מכונות חכמות מאוד. רבים טוענים שהיום המכונות, הנחשבים כבר יותר חכמים מן האדם. אבל הכל פונים. כמדומני שיסודות הסוגיה שאנחנו עוסקים בו לא השתנו. לא השתנו. מכונה בכל זאת לא יכולה לחשוב ולעשות דבר לשמה. ואם כן, לצלוני קלוגו טוען, שמצות שאפויות על ידי מכונה, יש בהם חיסרון של לשמה, ואי אפשר לתת בו ידי חרבות בו במטס מצוות. רבי יוסף של מתנזון טוען לעומתו, כנראה שרב שלמה קלוגה חושב שמכונה עובדת בכישוף, כך הוא כותב, שיש לזה כישופים, זורקים חיטה ויוצאים מצות, ובכן להודיעך, אומר השואלה מישר, לרב שלמה קלוגה, שמכונה לא עובדת בכישוף, אלא האדם עומד, הוא מסובב גלגל, והגלגל הזה מסובב גלגל אחר וגלגל שלישי, וכך עושים מצות. אז היה מדובר במערכות מכניות, לא חשמליות, לא אוטומטיות. ולכן טוען רבי יוסף של נתנזון שזה ממש כוחו של אדם. מדובר בכוחו בעשייתו של אדם, ואין מניעה מן האדם שמסובב את הגלגלים גם לכוון, לעשות מעצב לשמה, והמצות כשרות ומשומרות בשם מצות מצוות. זה היה הוויכוח בדור הראשון של המכונות. דור אחר כך הוויכוח חוזר על עצמו, ואבני נזר מתייצב בראש העוצרים, שוב את אבני נזר זה נמצוא קוף למד זיין באור החיים, והמרשם מתייצב בראש המתירים, שוב את מרשם חלק בייסמן תת זיין. אבל מאוד מעניין לשים לב שבתשובה המאוחרת שכותב המרשם בשנת סוף ריש סמך ה', והתשובה הזו נתפסה בחלק ד' סמן קוף טס, כותב המרשם שעכשיו המציאו מכונות חדשות שעובדות עם חשמל, ובאלה אני מודה שאין דין לשמה. כל זמן שיהיו מערכות מכניות, הרי זה מתייחס למעשה האדם. אבל ברגע שמדובר במכונה חשמנית והאדם איננו מפעיל כוח אלא מדליק את המכונה בלבד, שוב אין מעשה המכונה מעשה האדם ולא מועיל מחשבת לשמה, כך כותב המרשם. אולי יש צורך להסביר פשוטון של דברים. גם במערכות מכניות הכוח שאנחנו מקבלים איננו בדיוק האנרגיה, הכוח שאדם הוציא. לא צריך להיות מהנדס, גם אני אינני מהנדס, אני יודע מעט מאוד על החוקים הפיזיקליים, אבל גם מי שאיננו מהנדס מן הסתם כבר לפחות פעם אחת בחייו נתקע עם פנצ'ר בכביש, והוא ראה איך מוצאים ג'ק ומרימים את הרכב. אף אותי שכולנו יודעים שאם היינו מנסים להרים את הרכב בידינו, זה היה קצת יותר קשה להרים רכב שמתפלו כחצי טון או לפעמים יותר מזה. ויפה פיקן עם המערכת הקטנה מסובבים בקלות והרכב מתלוננת. אין כאן חשמל, אלה מערכות מכניות, ויש חוקים פיזיקליים שהקודש ברוך הוא קבע בו אלומוי, שבו האדם משקיע כוח מועט ומקבל כוח רב. כך זה בגלגלי שיניים שמסובבים זה את זה, כך זה במערכות הידראוליות שבו השטח של המים של הנוזל מכפיל את כוחו של אדם פעמים רבות. אבל אתה לשווה שבכל המערכות האלה, שאף אותי שהכוח שאנו מקבלים לאין ארוך גדול מהכוח שאנחנו משקיעים, הכל נתפס ככוחו של אדם על פי הלוכה. הלא גם בזוירק חץ, המעוף של החץ איננו בדיוק הכוח של האדם. אם אדם ייקח את בידו ויזרוק אותו, מנסם יצליח לזרוק 20 מטר, 30 מטר,
כאשר הוא זורק חץ מכסף, החץ יעוף 100 מטר, לאין ארוך בכוח רב. כי האדם אומנם השקיע כוח, אבל היתר הדרוך עם הכסף הם שמעיפים ונותנים הרבה יותר כוח. ואף על פי כן, זורק חץ, הדוגמה הקלאסית שחזר הוא תמיד נוקטים, שזורק חץ חייב, חייב בשבת, מעבד אדם את מישהו תרבים, חייב בנזיקים, קורס אירועים, חייב מיצר בפרק את חווי אירועים. הרי שכאשר אדם מוציא כוח, אף על פי שהוא מקבל כוח רב יותר, הרי זה נתפס ככוח של עולם. לא כך במערכות אוטומטיות, חשמליות או אלקטרוניות. שם איננו אלו גורם בלבד. שם הכוח איננו נתפס ככוחוי, הוא איננו אלו גרום בעלמה. ולכן אומר המרשם, במכונות מכניות יש דין לשמה, אבל לא במכונות חשמליות. כך כותב המרשם בתשובתו השנייה בסוגיה הזו, בסימן קופסט בחלק ד'. מעין הוויכוח שהיה בין גדול יצור בתקופה היא על מצות נכונה, התעורר ויכוח אחר על ציטס נכונה. ההתקדמות הטכנולוגית הציבה שאלות רבות לפני פויסקי ההלוכה בכל דוי ודור. כפי שגם בדורנו ההתקדמות המדעית בפרט בתחומי הרפואה ובתחומים אחרים מולידה שאלות עצומות בחדשות להכרעתם של גדול ישראל. ובאותה תקופה המציאו גם מכונה לאפיית, אפיית טיפית אני אומר, לאפיית הטיפית, וגם כאן התעורר ויכוח בין גדול ישראל. הדיב החיים שעמד בראש האוצרים מצות מכונה, גם התייצב בראש האוצרים טיפית מכונה. ובחלק די של שוב הדיב החיים, אור החיים, סימן א' בייס ג' ד', יש כמה תשובות שבו, שבהם הדיב החיים כותב, שמה שעושים על ידי המכונה, אין בו דין לשמה, וטיפס שלא נעשו לשמן, פסולים. כך כותב אמרי אש. תשובות אמרי אש, בסכננו, אני נכד של אמרי אש, גם הוא כותב, סימן א' באור החיים, לפסול טיפס מכונה. כל פעם שאני מזכיר את אמרי אש, אני מספר את המכתב הנחמד הזה של אמרי אש. אמרי אש היה מזיקני וגדולי תלמידי הסמסויפו. הוא היה כמעט בן גילו של הסמסויפו, והיה מראשוני תלמידי עבוד במטסדורף לפני שהסמסויפו הגיע לפרשבורג. ויש מכתב שבו אמרי אש כותב לסמסויפו, כמדומני שרבינו הוא זוקן ששוכח תלמידוי. מה הייתם אומרים על מכתב מדהים כזה, תלמיד שיכתוב כך לרבי? גופד עובד הוכה הווה. האם ראית קיבל מכתב מחסן סויפו, שבו מחסן סויפו כותב לו לכבוד, הגאון המפורסם, הרבה תוארים מכובדים. הוא לא כתב לו לכבוד תלמידי. והאם ראית נפגע, שמחסן סויפו לא מכנה אותו תלמידי, ועל זה הוא כותב, כמדומני שרבינו הוא זופן ששוכח תלמידי. אני תלמיד, למה אני לא זוכר לקבל את התואר לכבוד תלמידי? כך מתלונן האם ראית בפנסן סויפו, וכנראה שפעם זה היה כבוד להיות תלמיד. היום אולי רבים היו נרבים כאשר כן היו כותבים להם לכל תלמידים. אבל בכל אופן גם אמרי אש פוסל ציטוט מכונה משום החסד שלשמו. בתשובת חסד לאברום שהיה אחד מגדוי לידו ההוא בסמן ג' מדור הציניונה הוא מכשיר ציטוט מכונו. בכל אופן מעין הוויכוח שהיה במטס מכונה היה גם בקשר לציטס. דברי מלכיאל, חלק ד' סימן חוף, מחלק בין מצות לציטס והסברה שלו, וכאן אנחנו חוזרים למה שאמרנו מקודם בתחילת השיעור. אומר דברי מלכיאל שהיה מגדרי להפריסקים המובקים בליטה, הדברי מלכיאל אומר, בציטס צריך עשייה לשמה, כאשר מכונה עושה, אין עשייה לשמה, אבל מכיוון שבמטס לא צריך עשייה לשמה, אלא שימו לשמה, אדם יכול לשמר גם מה שהמכונה עושה. והוא מחלק בין אדם שצריך לשמר מה שביד אדם אחר, כאן לא מועיל השימו לשמה, לאדם שמכוון לשמה על דבר שבכל זאת גם אם הוא איננו עושה, הוא לפחות גורם. גרומה יש כאן, הוא זה שמפעיל את המכונה, הוא מפקח עליה, ולכן אומר דבר מלכיהו, ציטוט מכונה פסולים, כי בציטיו צריך עשייה לשמה, אבל מצות מכונה, יש בהם דין לשמה מכיוון שבמצות צריך רק שימו לשמה ואין צריך עשייה לשמה. ומעניין לעניין באויצה הוא עניין. אמרתי מקודם שהעניין מתקשר גם לדיני שביר. יש ויכוח גדול ברב הש פסח פרנק וחזון איש. כאשר אדם מפעיל מכונות חקלאיות, האם יש בהם איסא דאורייתא של עבודת אורס ועבודת אילונס. מכיוון שבכל זאת הנושא שלנו איננו הלכה שביעית, אינני רוצה להיכנס באריכות למה שדיברנו בשבת קודם, שאולי יש מקום לחלק בין מצוות העשה בשביעית ושופטו לשבת להשם, ולא יצא של סודכו לא יציזרה וקרמכו לא יציז מויו. לעבור על הלאו צריך שהוא יזרה או יגמור. אבל אולי גם כאשר המכונה עושה, מכיוון שבכל זאת הוא זה שיוזם ומפעיל ומדיק וגורם, הוא מבטל את מצוות העשה של בשופטו ואורת שבת לשם. אני אפילו טענתי שאולי בשביעית הוא עובר אפילו עליו בגרומה, משום שכלל גדול בידינו, כאשר כל מהות החטא ועניינו איננו בעצם המעשה, אלא בתוצאה, גם בגרומה יש איסר דיורייסה. כך כותב הרמב״ם, פרק ב' זה לא כאלף מלכת רצח, שמי שסוחר אדם לא עלינו להרוג את חברו, או שהוא גורם לו מוות, אבון הריגה בידו, אף על פי שאין דינו מסור לביתים. כך כותב הרמב״ם ברש פרק ב' מרצח. יד רמה בובבת של חוב בית, אומר הרמה, שהיה רבו של הריטבו, מגדל רבשנו הראשונים, שאף הוא פי שגרומה בנזיקין פטור, פטור אבל אסור מדיורייסה. כך כותב הרמה, למדנו מדבריהם, גרם כיבוי בשבת מותר, מכיוון שבשבת גדר הלאו הוא בעצם העשייה, למען ינוח כתיב בשבת. אבל ברציחה, בנזקי ממון, שהלב שבהם איננו בעצם המעשה, אלא בתופעה, גם בגרומה יפית לדיורייסט. ולפי זה מסופק אני, אפשר שגרומה בשבת מותר, אבל בשביעית אולי יש אפילו לאו בגרומה. משום שבשביעית לא אנו צריכים לשבות, אלא האדמה. נפל עלינו לעשות עבודת אורת ולא נויס כדי ושוב תאור אפשר שלושם, ומכיוון שחטי בתוצאה, אולי גם בגרומי יש את הדבר. אבל אין זה נוגע לענייננו. החזון איש מחדש חידוש עצום, בדברים נתפסים בחזון איש פעמיים. אור החיים סמן למד בוב לגבי שבת, שביעית סמן חוב זין אויס א' לגבי שביעית. ורב הש פסח פרנק חולק פעמיים על החזון איש, באור החיים סמן ריש חט בהר צבי לגבי שבת, זרועם חלק בייז זה מלמד בייז למד גימל לגבי שבי. מה הוויכוח? החזון איש מחדש שכאשר אדם מפעיל מכונות, אף על פי שהוא רק מדליק אותם, הוא מפקח עליהם, הוא לא משתתף כלל בעצם הפעולה. המכונה נתפסת ככלי ביד אומן וכמעשיו ממש, ולכן מי שמפעיל כלים חקלאים אוטומטיים, לא מדובר בטרקטור שהוא יושב ונוהג, אלא בכלים אוטומטיים על יד החזון איש, המכונות נתפסים ככלי ביד אומן וכחרש על ידי בהמה, והוא חייב בשבת קורס מתזבזן ובשביעית עובר בלעב. ופש פסח פרנק נוקט שאין כאן אלא גרומה בעב. יצא לריכוח בפשט בדברי הרמב״ן בשבת קוף נין גימל. קוף נון גימל בשבת שואל הרמב״ן, מה בין המחמר אחר בהמתוי בשבת שאיננו עובר אלו בלב בלבד לחיירש על ידי בהמתוי? שהוא חייב מתזבטת. מדוע החיירת על ידי בהמתוי? אחי הראשה מתייחסת אליו, ומחמר אחר בהמתוי, שבו מצא מונחת על כתפי הבהמה, והוא בקולו גורם לכך שהבהמה תלך, איננו עובר אלו בלב, מלאכת בהמה יש כאן, ולא מלאכתו הוא. והרמב"ן כותב כך, בחודש על ידי בהמה, הוא נותן עולי האויל, ברשותוי היא עומדת, בו היא תלויה. כל המלוכה על שם האדם, והבהמה ככלי ביד אומן. מה שאין כן במחנה, הבהמה לנפשה הולכת, אלא שיש לה התעוררות מעט מן המחנה. זה לשונו של רמב"ן, שבת קופנין גמול. ונחלקו אחרינו מנהל פשט בדברי הרמב"ן. בצרי פסח פרנק הבין. כך הבין גם לרשון הדאונן, במנחה שלוימה חלק בין חובו עוד טט. שההבדל בין מחמר לחודש בכך שהחודש על ידי בהמה מחזיק במחלשה שלא תצא מן האדמה. הוא הולך בעקבות הבהמה, הוא מחזיק במחלשה והבהמה מושכת בעול. ולכן הוא משתתף במלוכה, והבהמה נתפסת ככלי ביד אומן, כחומר ביד היוצר. מה שאין כן במחמר, הבהמה שם והוא כאן. אין קשר פיזי ביניהם, הוא לא משתתף בנשיאת המעשה, הוא רק מעורר את הבהמה בקולוי, והבהמה לנפשו הולכת. כך הבינו הארצלי ופשוטזרמה ועוד אחרונים. אבל החזון איש מפרש אחרת את הרמב"ן, והוא אומר שעצם החרישה של בהמה שונה מנשיאת מסו. המחרי שמכביד עליה יותר, בהמה החורשת איננה בהמה חופשייה, היא קשורה בעול, מחרישה נסחרת אחריה, היא נתפסת ככלי ביד אומן, גם אם האדם לא נוגע במחרישה בשעה סחרישה, מה שאין כן בהמה שנושאת מסו, והאדם מעורר אותה בקולו. כך דעת החזוניש. ומדיד הרמב"ן, החזוניש מוסיק, שכך גם מכונה, מכונה לעולם, נחשבת ככלי ביד אומן, וגם אם האדם רק מדליק ומפקח, ולא משתתף, יש בזה יסוד יורי. אני למדתי עשרות פעמים את הרמב"ן כדי לנסות להוציא מלשונו של הרמב"ן משמעות לכאן ולכאן וקשה לי להחליט. משום שיש פער עצום בין המחמר כפי שהרמב"ן מציג אותו לאחרש על ידי בהמה כפי שהרמב"ן מציג אותו. לגבי המחמר כותב הרמב"ן, מדוע אין כאן אלו לאו, הבהמה לנפשו הולכת, אלו שיש לה הסתוררות מעט מן המחמר. נוכל לומר מילים אלה על מכונה, המכונה לנפשו הולכת, אלה שיש לה התעוררת מעט מן האדם, ודאי שלא. כפי שמעתי מקודם, גם המחשב הכי חכם, גם המחשב הכי חכם הוא טיפש מוחלט. אין לו שמץ של דעת עצמית, מה שמכניסים בו זה מה שיש לו. ודאי שלא נאמר על מכונה חשמלית, לנפשו היא הולכת ויש לה התעוררת מעט מן האדם. אבל מצד שני, הריחוס לשוני של הרמב"ן, מדוע חיירש על ידי בהמה? יש כאן מעשה אודם, הוא נותן עליה עול, וכל מי שפותחת אותו, ברשותו היא עומדת, ובו היא תלויה, ומשום כך, ככלי ביד אומן. בדרך כלל כלי ביד אומן, האומן משתמש בכלים שבידו, בפטישים, במסור, בכלים אחרים. ולאי יום כיפר אנחנו מדברים על זכוכית ביד המזגג, וגרזן ביד המחצה, וזכוים ביד היוצר. כאשר אדם מדליק ויושב בצד, והמכונה הולכת לעצמה, בחודש זה לא דומה לחלוטין לחודש על ידי בהמה. בכל אופן, זה הוויכוח בין שני הגדולים הנ"ל. אבל מה שאני שואל, השאלה הזאת גדולה עליי, ואין לי עליה תשובה ברורה ומספקת המתיישבת על ידי. אני תמיד אוהב בכל שאלה הלכתית להרחיב את היריעה ולא להביט רק בתחום המסוים שבו השאלה נולדה. שאלה זו לא יכולה מתייחסת באופן כללי. איך אנחנו מתייחסים למכונות שאדם מדליק ומפעיל? ולכאורה, השאלה הזו נוגעת לא רק בלהבין, בשבת ובשביעית, אותה השאלה במכונות של אפיית מסוף ועשיות טיפית. אז מדוע כל עשרות גדולי ישראל שעסקו בשתי השאלות האלה, רק חלקם סיימתי מקודם, אותו כריכלה, לכשר ולייזל, אין טעם גם לכתב דברים שעוסקים בשאלות האלה, אבל כמעט כל גדול הדרס בדורות האחרונים עסקו בשאלות האלה, מדוע לא מצינו לאחד מהם שיאמר שמכונות האלה שעושים עציות, שעושים ציציות, הם ככלי ביד אומן, וכמעשה האדם ממש, ומשום כך מחשבת האדם מועילה לעשות דין לשמה. וכי יעלה על הדעת שאדם צריך לעשות ציציות ומצות רק בעשרת אצבעותה, ואם נשתמש בכלים יש חסר בלשמה? מנסם גם ביציאת מצרים עשו מצות עם מערוך, עם כלים, אני לא יודע איך אפשר לעשות מצות רק עם הידיים. אולי התימנים עושים מצות רק עם ידיהם, המצות האבות, הרכות. אבל ודאי שכאשר אדם משתמש בכלים זה מה טוב ממש. ואם מכונה לעולם נתפסת ככלי ביד אומן, אז מה הבעיה של ציצס מכוינו ושל מטס מכוינו? הלא מעשה המכונה הם כמעשר, ככלי ביד אומן, כפי שכותב החזון איש לגבי שביעית ולגבי שבת. יתרה מזו, החזון איש בעצמו דן ציצס מכונה. חזון איש אור החיים, סננבוב, אוי יוד. החזון איש מכשיר ציציות שנעשו במכונה, אבל לא משום שהמכונה היא ככלי ביד אומן, אלא סברה עמוקה ומחדש שם שכאשר אדם עושה את הפעולה הראשונה לשמה, די בכך, ואחר כך אומרים סומה לשמו, כבר לא צריך מחשבה מפורסת לשמו, אלא סומה לשמו, מכיוון שהוא התחיל לשמה. למה חזון איש משיטו שלא אומר ככלי ביד אומן? אם מכונה לעולם נתפס ככוי של אודם כמעשיו וככלי ביד אומן, אף כשאדם לא משתתף בפועל בעשיית הדברים אלא מדליק בלבד, והמכונה ככלי ביד אומן, מדוע שזה לא יועיל לגבי ציצס לגבי מטס צורכים ברגילים? ויאף אם בצוי חק יש לחלק בין הגדר של מעשה האודם בלבים לגדר של מעשה האודם הנצרח לגבי מחשבת ולשמה, אין הדברים מתיישבים על דעתי. הלא להפך, רבים מן האחרונים שהכשירו מצות מכונה וציצות מכונה בכללם החזונים משתיתים את הכולה שלהם על ההנחה שבלשמה לא צריך קשר עמי בין המחשב לבין המעשה, ודי בגרומה שיועיל מחשבת הלשמה. ואם כן, מדוע לא מתינו מי שאומר, וגם לא החזון איש בעצמו, שציצס מכונה, שמצות מכונה כשרים, משום שמעשה המכונה נתפסים כמעשה האדם, ואין המכונה אלא ככלי ביד אומן? מדוע אנחנו מוצאים סברה זו רק בשבת ושביעית, בדברי החזון איש, צורך עיון בעינו? עסקנו היום בסוגיה נכבדת שמקורה בפרשת השבוע ושמרת הנשמה. בחלק הראשון של השיעור דברנו מהסוגיה המסוימת של שמירת מצוות מצוות, האם יש דין של עשייה או שמירה, וחילקנו בין שמירה מקציר ואילך ושמירה מלישה ואילך. ביסוד אופן השמירה שבין שני השלבים האלה, ומעניין לעניין עסקנו בגדר מחשבת לשמה וביחד שיש בין מעשה האדם במעשה מכונות אוטומטיות שאדם מפעיל לגבי תחומים שונים בדיני הטויר. בפרשה זו אנחנו ממשיכים להתקרב ליציאת מצרים ולומדים על חלק מעשרת המכות עד מקס בחוירת. תכליתם של המכות האלה היו לא רק להעניש את המצרים, אלא להשריש בליבם של ישראל אמונת הייחוד, וללמדם אחרי גלות כל כך קשה וארוכה של הצפון, ללמדם שיש מנג לבירו ויש יוצר לכל היצירה, והוא לבד היצפוסו ואוצריה ולכל המן. אור החיים הקודש בפרש הזו, וכך גם לבשילי דיסקים מסירים, שעשרת המתכות הייתה בהם חלוקה יסודית וכוונה עמוקה. שלושת המכות הראשונות היו באדמה ובמה שקרוב לה, דם, צפרדיה וקיני. שלושת המכות שאחריהן, הדבר, השכין והאורוי, היו בבעלי החיים הגבוהים מהאדמה. שלושת המכות של אחריהן היו ברוחות השמיים ובגרמי שמיים, במאורות. הארבע שהובא על ידי הרוח, החושך של ליקוי מאורות והברד שירד מן השמיים. והמכה העשירית הייתה להוכיח שהקודש ברוך הוא גם הוא שנופח נשום באפיו של אדם, והוא השליט על רוח ונשום של האדם, כדי ללמד לו שיותר אויר הוא בורא החושך, שיוצר השמיים הוא בורא הארץ, שיש חיל אחד והוא לבדו תקף ובעל יכולת ובעל הכוחות כולם, משום שאויבי האלילים בימי קדם היו בהם הרבה דעות שונות ומשונות. היו כאלה שהיו כופים בהכל, היו כאלה שהיו להם אלוהים רבים וסברו שלכל כוח מכוחת הטבע יש אלוהים אחרים. בתכלס של עשרת המכות היה להשריש בלב ישראל את אמונת הייחוד. למען תספר בי אז מבין חור בן בן חור, אשר התעוררתי במצרים מאחד, תספוסי אשר שמתי בו מאידך. כפי שמעתי פעמים רבות שכל בעל נס יש עליו חובה כפולה, יועידו לשם חסוי, הוד היה על עצם הרחמים והחסודים, וחובה נוספת נפלאי סוב לבניות, לפרסם את נפלאי השם כדי לחזק את ליבות ישראל במינס היחד ובבתוכן על הקודש בוקו. וכפי שכותב הרמב״ם בסוף פרשת בו, מה תכליתם שכל כך הרבה מצוות שכולם זכה ליציאת מצרים? משום מן הניסים הגדולים והמפרסומים אדם מודה בניסים הנסטוריים שהם יסוד כל התורה כולה, שאין לנו חלק בתורת מוישה עד שנדע שכל דבורנו ונקרנו הם ניסים, אין בהם טבע ומנהוגו של עולם. אלה דברים נחרצים ופשוטים שכל ילד יהודי צריך לשנן שהוא רגילים על ראשון. מהניסים הגדול הם והמפסום הם אדם עודה וניסים הנסתרים שהם יסוד כל התוירקות. אנחנו חיים בעולם שיש בו חוקיות רבה. אנחנו יודעים לנבא מראש מתי השמש יעלה, מתי הוא ישקע, מתי צאת הכחובים ומתי הדריכה, משום שהעולם שלנו יש בו חוקיות מופלאה, חוקי הטבע ששולטים בכל. ויש מקום לטעות, האדם יכול להתחיל להאמין שמעצמה היא מתנהלת, שחוקי הטבע כאילו שולטים באופן עצמאי בעולם. כדי שלא נטעה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו ניסים גדולים ומפורסמים שמהם נלמד על הניסים הנסתוריים שהם יסוד כל התורה כולו, שאין לנו חלק בתורת מוישה עד שנדע שכל דברינו ונקרנו וניסים אין בהם טבע ומנהוגו של עולם. הרמב״ם, כל דבר שהרמב״ם מנוסח בלשון מופלא ובהירותו ובצלילותו, קל וחומר י"ג עיקרי אמונו, הרמב״ם כותב אני מאמין במון שלהם שבוי לסבור שמו הוא לבדו עשה ואויצת ויעשה לכל המעשים כל מה שנעשה תחת השמש הוא מעליו ושומעים ובאורץ הוא מה שביניהם איננו אלא מרצינו הפושוט לסבורך שמו יש דברים שהקודש ברוך הוא עושה באופן קבוע ומסודר באופן חוקי לפי חוקי הטבע שהם הם רצונו הפשוט ויש דברים שהקודש ברוך הוא עושה באופן של עידן הוא בלתי צפוי הוא מפתיע אלה הניסים הגדולים ברנת הסולם וצח איתם שמהם נלמד על הניסים הנסתרים שהרי מהו נס מה פירוש המילה נס אנחנו רגילים לפרט נס כפלא על הניסים ועל הנפלאות אנחנו אומרים בנשימה אחת אבל בדברי הנביא בכל מקום נס מתפרש כדגל כנסוי נס הורים תראו וחזקויה שויפו תשמעו וסו נס לקבי גוליותינו הנס הוא דגל וליבי יאמר לי שאין כאן שני פירושים אלא פירוש אחד תכליתו של כל נס לשמש כדגל מה דרכו של דגל? דגל מצביע על שלטון, על ריבונות. בכל מדינה יש דגל. אני חושב שבכל עיר יש דגל. היום אני חושב שכל חסידית כבר יש דגל. אינני יודע למה. אני לא חושב שרב נחמן מסלוצ'יץ או לידי יצחק נבטיסטר אני לא יודע דגל. אבל דגל מצביע על ריבונות, על שלטון, על ביילס. כאשר אנחנו רואים דגל על מבצר, אנחנו יודעים שהמבצר הזה שייך למאן דהוא. וזה תפקידו של כל נס. כל נס צריך לשמש כדגל לשלטונו של הקדוש ברוך הוא. שיש מאנה גלבירה. הנס איננו מעיד על עצמו, כפי שדגל איננו מעיד על עצמו. דגל מעיד על מדינה, על מבצר, על עיר. והנס מצביע על שלטונו של הקדוש ברוך הוא על כל העולם כולו. זה תפקידו שלנו. וכך אני מבין את ההלכה בסימנטופי שתי בו, שם כותב על עמו, שמי ששכח לומר בברכת המוזן על הניסים, צריך לומר, פורח המון הוא יעשה לו לניסים ונפות כשם שעושים של הרצינים ביום המאים בזמן הזה, ולהמשיך בימי מרדכי ואסתר במי מתתיהו. שואל הישיר סיינקב שם במקום, והדברים מובאים גם בשאר התשוב, בור החיים. וכי מותר להתפלל לנס, הלא למדנו משנה בברוכת, ואומר יהי רצון שתלם אשתי זוכו, הרי זה תפיל לסב, הרי שעשו להתפלל לניסים. ואני אומר, שתינו תמות פשוט. ואומר יהי רצון שתלם אשתי זוכו, הנס הזה לא יכול לשמש כדגל, הוא לא יכול למלא את יעודו, משום שגם בעל הנס לעולם לא יכיר בניסו הוא לא ידע אם הייתה זו נקי ונעשה לזוכר או שמה לכתחילה היה זכר אל תשאלו אותי אז אולי בזמן הזה יש אולטרסאונד אז כן מותר להתפלל שתלד זוכר שאלה אחר אבל הכל פונים גם בעל הנס לא יכיר בניסו ואם כן הנס הוא נס שב הוא לא יכול לקדש שם שמיים הוא לא יכול לשמש כדגל אם הנס הוא נס שב אז התפילה על הנס הרי היא תפילה שב אבל אנחנו מבקשים מהקודש ברוך הוא שיעשה לנו ניסים ונפלאות שם שפרוסים לבצענו ביום המים בזמן הזה ניסים שהביאו לייחוד שמו ידורו בו אלומוי ניסים שהביאו לקידוש שם שמיים הניסים כאלה ודאי שראוי להתפלל אנחנו כל הזמן מבקשים לדעת אביה שם שמר אבו ודאי שראוי להתפלל הניסים שימלו את ייעודם את הייעוד הגדול של ניסים גדולים לקדש שם שמיים התפעתי אולי מאות פעמים בדרך כלל בימי הפסח אני חוזר על המשל הזה אבל תמיד יש טעם לחזור על דברים טובים בפרט זה תמיד החלקום החדשים שיושבים כאן ישב פעם ילד בסדר ליל פסח הוא שומע את אביו מספר על קריאת ים סוף והתרשות גדולה שואל הילד אבא מה התפעלו? הקודש ברוך הוא גמחתם ים פעבות אומרת משכן השפעו מה הכים? הקודש ברוך הוא עשה את הים אז הוא הפקיע אותה אז הוא קרא אותה מה הכים? הוא פחל בקריאת ים אומר האב לבנו, אין שלחו מושו למה הדוב הזה. היו היה פסל, פסל שאין כמותו בכל העולם. פסל אחד ויחיד בעולם, הוא עבד 6 חודשים ופיסל סוס. הייתה זו מלאכת מחשבת, שהיה נראה כסוס, כסוס של ממש. והוא מעמיד את הפסל שלו ברחוב השוליו, הוא מתיישב לידו בקצור מחמאות. הוא יושב, יישב עד שיעלבן ראשוי, דור הולך ודור בו, ואין איש גם אלף, אף אחד לא אומר מילה. הוא נשבע ברוחו, מכנסת אשתו וכל אוהבו, ומתנה את מר ליבו. רוצה גשאים את זה, מה קרה לעולם? אנשים כבר לא מעריכים אסתטיקה, לא נהנים האומנים, אף אחד לא מעריך את הפסל שלי. אמרו לו, אוהביו, טעות בידך, עשית עבודה כל כך מושלמת, אנשים חושבים שזה סוס. כמה סוס ריקה בשוק? אנשים שמכבדים את עצמם, דווקא האנשים שאתה מצפה למחמאות מהם, לא יעמדו ברחוב של זה ויתבוננו בסוסים, יש הרבה סוסים בעיר. שואל הפסל, אז מה אני אעשה? אני אעשה סוס שנראה קצת כמו חמור? צעיר תלמידה יכול לעשות עבודה כזו, בשביל זה לא צריך את האומנות, את הגאונות שלי. אמר לו חכם אחד, קח את הפסל שלך ותחתוך אותו לכם. כל אוי ונשתיים הם, איך יכול להיות סוס? חלוק לשתיים, הוא עומד על רגליו, רק אז ישימו לב שלא סוס יש כאן, אלא פסל. ואז יריחו את יופי עבודתך. אומר האבא לבנו, ילד יקר שלי, לו זכינו בלב פתוח, לעיניים רואות, לא היינו זקוקים כלל לקריאת ים. היינו מקיימים את דברי הרמב״ם בפרק בית מייסוי דעתוירה, כותב הרמב״ם, היח היא הדרך לאהבות ולבירות. בשור שיוצא מאוד המליבוי, את מעשיו דיברו אב הגדולים והנצבורים ויראה מהם חוכמות רישאים בו ערך ואין לו קיים. מיד הוא נמצא פויין ומשבח ומצאבו גדול ללידע מי בו רואה. וכאשר יסים אליבו אותם הדברים עצמם, הוא נרצע לאחוריו ורואה שהוא ברי שפי לו ואפי לו. והוא מגיע גם לידי ירס אלוקים, כך כותב הרמב״ם, לו זכים. הנובי אומר, צאו מורה מניכם, ראו מי בו רואה. אבל אנחנו לא זוכים, כי אנחנו הורגלנו במראות האלה. סתם יוצא כל יום בבוקר ורואה שמש בגבולות בו, ולא מתרגש. הוא חוזר בערב ורואה צבוע השמיים בתפארתם, לא מתרגש. הקדוש ברוך הוא קרא את הים, לא כדי שנתבודן בקרע, אלא כדי לפתוח את לבבינו, שנתבונן בים, שנתבונן בשמיים, שנתבונן בעצמנו, ונראה בניסים הניסטוריים את כבוד שמוי הגודל. זה התחלה של נשיאת מצרים. שהניסים האלה ישמשו כדגל, ונראה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, על כל נשימה ונשימה תעל אל כוף. שנראה את הקדוש ברוך הוא בניסים הניסטוריים, שהם ניסטוריים כל הסרט. זה המבחן של יציאת מצרים ושל קריאת ים סוף. והם ההרגשות הפשוטות האלה אנחנו צריכים לחיות, לא רק לדעת, לא רק להאמין, אלא לחיות אותם ולהרגיש אותם בחיי היום-יום. ולהיות את לובי כאשר נזכה, כי עין בעין יירו בשוב השם ציון, וניגלו כבוד השם, אז יהיה, כי מולו האור די עוד השם, כמים לים אחד, עד כבר לא נצטרך להיות ים סוף. גם כאשר המים ליאן החתים יהיה מולו האורס תהיו את השם, אז נראה את הקודש ברוך הוא במים ובים, ולא רק בניסים הגדולים והמתרסומים כמו קריאת ים. יהיה רצון שנזכה בקורי לראות כי עין בעין הילו בשוב השם ציון, וניגלו קורי לשם, כי ימי סייף חמי ילד מצרים הרנו נפלוי, וביעז גאו צדק ונחרו יומנו כמו.